ממושלם, ואנחנו כבר בעמוד 13. אנחנו בעמוד 17. עמוד 17, פסקה שלישית. פסקה שלישית, בחלק האחרון של הפסקה, אישה אחת, אני אתחיל לקרוא את זה מאישה אחת, אתם רואים? סוף שורה, אישה אחת סיפרה פעם. זו שורה שמינית מלמטה. אישה אחת סיפרה פעם שילדיה סירבו לעזור לה להדיח כלים ולנקות את המטבח. היא הפסיקה, היא החליטה להפסיק להתנהג ולהרגיש כמו קדושה מעונה, ובמקום זה להנות מן העבודה. עד לכאן הגענו, פעם שעברה הרחנו בזה. כן? אמרנו שהתחושה של קדושה מעונה יכולה להיגרם. אחת הסיבות שהתחושה הזו נגרמת, זה בגלל שהיא חושבת כמה רב אמר לה לעסוק בשטיפת כלים. כזו אישה נחמדה וראויה, ותראו במה היא עוסקת כל היום, בשטיפת כלים וכיבוד רצפות ותליית כביסה, כיבוס ותליית כביסה. לכן היא קדושה מעונה, כאילו צלבו אותה. כאילו עבודת שטיפת הכלים זה מעין צליבה. מעין צליבה, כך היא תופסת את זה. עבודה בזויה, חסרת משמעות, עבודת פרח, לא עבודת ערך. אז איך אנחנו מתמודדים עם הרגשה כזו? רק אם אנחנו נעניק לעבודה הזו ערך. רק אם נוכל לקחת את אותה פעולה שנקראת שטיפת כלים, ולהאיר אותה באור יקרות של איזה ערך. איזה ערך יכול להיות לשטיפת כלים? איזה ערך יכול להיות לטיטור רצפה? איזה ערך יכול להיות להכנת סלט? לקחת פעולות שנראות פעולות שגרתיות או חסרות הוד והדר, והייתי אומר להאיר את הצד הערכי שבהם. כן? ואנחנו תכף נראה איך מאירים באור יקרות פעולה כזו. פעולה שעל פניה נראה חסר סיכוי להאיר אותה. אבל אפשר להאיר פעולה כזו. היא החליטה להפסיק להתנהג וכו', כן? ובמקום זה להנות מן עבודה. אז היא מתחילה מבחוץ פנימה כדי לשמוח. לא מתחילים את השמחה מפענוח וזיהוי הערך של השטיפה. מתחילים של שטיפת הכלים, ניקוי הכלים, מתחילים ממשהו חיצוני יותר שמעורר את המרכז הרגשי. אפשר לעשות זה באמצעות רשם קול, שישמיע מוזיקה עליזה. כלומר, ברגע שהמוזיקה עליזה, מכיוון שהרגע שלי הוא רגיל במוזיקה הזו והוא אוהב אותה, כיוון שהוא אוהב, הדבר דומה כמו מישהו שנותנים לו אוכל והוא רעב. יש לי רגש מוזיקלי שמתאווה לסגנון מסוים, ברגע שפותחים את הרדיו, אני שומע את השיר הזה, אני מתחיל לרקוד. כן. עכשיו, ברגע שאני מתחיל לשמוח, ברגע שמתחילה להתפתח שמחה בתוך הנפש, שמחה תמיד הולכת, שמחה תמיד מציגה לנו, תמיד מגלה לנו את הערך של הדברים. זה נקרא לקיים מצוות בשמחה. מתי מקיימים מצווה בשמחה? אי אפשר לקיים מצווה בשמחה, אלא אם כן אתה מאמין שיש ערך במצווה. אבל אם המצווה אין לה ערך, אם היא סתם מכבידה עליך, אתה לא תשמח. עכשיו, ברגע שאני מגיע למצב של שמחה, אני מעורר את הנפש כדי לקלוט את הערך שבדברים. כשאדם הוא שמח, הוא יכול להבין את הערך אפילו של משהו אחר, לאו דווקא של המוזיקה שהוא שומע. הוא יכול להשתמש בשמחה שמתעוררת בתוך הנפש כדי לפענח ולזהות את הערך של שטיפת הכלים. לא, פוך. קודם כל, הוא שמח, וגם את השמחה עצמה הוא עושה על דבר, על סמך דבר חיצוני, כלומר, שמיעת מוזיקה. המוזיקה מעוררת אצלי את הנפש, את הרגש הטבעי, כן? שיש בו ביטוי של שמחה. הרחבת הכלים של הנפש, השמחה היא מרחיבה את הכלים, היא מרחיבה את הכלים השכליים, היא מרחיבה את הרצון, היא מעמיקה אותם. עם הכלים האלו הרחבים, עכשיו אני מתייחס לשטיפת הכלים. עכשיו פתאום אני מצליח לזהות באמצעות ההתבוננות המורחבת, שהיא תוצאת השמחה, שהיא תוצאת המוזיקה, פתאום שטיפת הכלים, אני מתבונן על זה אחרת לגמרי. אני יכול להוציא מאז מתוק, להפוך את הפעולה הזו לפעולה מופלאה, ואפילו לרומם אותה למדרגה של מצווה. אני יכול לרומם אותה, כן, לזהות בערכים מאוד עליונים בתוך שטיפת הכלים, שקשורים להכרת הטוב, שקשורים לכל מיני דברים, תכף נראה. תכף נראה. אז הבנתם את התהליך פה, איך זה עובד מבחוץ פנימה. היא הפעילה רשם קול שהשמיע מוזיקה עליזה, עתתה הבעת פנים עליזה, כן? עתתה הבעת פנים עליזה, שוב זו פעולה חיצונית, יכול להיות אפילו על ידי עיקום הפנים, כן? עליזה כזה, כן? היא המוזיקה וקצת זה, זה עובד ביחד, ואז מתחיל להתעורר מהלך פנימי. עתתה הבעת פנים עליזה, והחלה להדיח כלים מתוך שמחה אמיתית. פלא פלאים, בכל דרכך הדאהו. פה היא מגיעה לסוד הגדול של בכל דרכך הדאהו. זאת אומרת שאני שוטפת את הכלים, אני מזהה נוכחות אלוקית בפנים. איך הנוכחות האלוקית תבוטה, איך היא תתפס, באיזה אופן היא תובחן, כן? איפה האלוקות מופיע בתוך שטיפת הכלים? האלוקות יכולה להופיע בשטיפת הכלים בפנים שונות ומשונות. אפשר להתפעל אפילו מאומנות זה שיצר את כלי החרסינה. אפשר להתפעל מאומנות, כן? הרבה צדדים יש. אפשר לזהות המון המון פנים, כל מיני ערכים אסתטיים, כן? ערכים מלאכותיים, כלומר של מלאכה, ערכים אפילו רוחניים, בתוך הקישוטים, כל מיני... לזהות הרבה מאוד אפשר בפנים. הרבה מאוד. אבל מתוך שמחה אמיתית, כשליבה מלא הודיה על עצם העובדה שיש לה כלים להדיח ודי מזון לאכול ומשפחה לדאוג לה. כלומר, באופן אסוציאטיבי, מציאות הכלים ושמנוניותם מהווים בעצם סיבה להודיה. יש לי ילדים להכיל. הכלים האלו, 12 כלים ברוך השם, 12 צלחות, אני מאוד מודה ל-12 ילדים שיש לי, כן? השמנוניות, או, יש לי כסף לקנות בשר, אחרת לא היה שמנוניות, כן? ברוך השם, יש לי כסף לקנות בשר, ברוך השם. יש לי משפחה לדאוג לה, ברוך השם.
כשאני בוחר לעשות פתאום מסע חוק, זה הרב נדבר פה על משהו שאמיר בחרתי לשפת הגיון,
עכשיו
אם כפו אותי
דוגמת,
אני בצבא
וכפו
אותי לעשות משהו שאני לא מאמין ואני לא רוצה.
מה זה לא מאמין? מה זה זאת אומרת לא מאמין ולא רוצה? אין דבר כזה.
תינו
לנו התחלה לעשות משימה. שיהיה עם ענבה ויתחבר לפעולה. הפעולה הזו ודאי יש לה צורך. אם מקדרים אותו סתם ואין איזשהו תכלית וטעם, זה נהיה אחר. אבל אם העבודה הזו היא נצרכת ונפל בחלקך לעשות את זה, גם אם לא תכננת ולא בנית על המלאכה הזו, המשימה שלך כרגע זה לעשות מהפך פנימי בתוך הנפש, להתבונן על הפעולה וזה זהות את הערך שאתה שותף בהופעתו. כן? לא יש לקפות. מבחוץ פנים, צריך להגיע למשהו פנימי בסופו של דבר. מלא הודיה, אתם רואים? שמחה. כשליבה מלא הודיה על עצם העובדה שיש לה כלים להדיח ודי מזון לאכול, למשפחה לדאוג לה. זאת אומרת, המציאות הזו, שטיפת הכלים, היא מעוררת בה את הזיכרון של דבר אחר. מהו? המשפחה שיש לה. המשפחה שיש לה, ובשיש לה כלים בכלל להדיח. זאת אומרת, באופן אסוציאטיבי, נוצרת פה איזו אסוציאציה, שרשרת ניפוץ שבאמצעותו היא מזהה כמה וכמה ערכים. כן? במקרה הזה, לא מובאת פה הדוגמה שמתבונן בצלחות היפות, כן? וכמה היא שמחה שיש לה בכלל אפשרות לקנות את הכלים היפים האלו וכו', לשים אותם לשולחן, לפייר את שולחן שבת בהם, לא נראים פה, אבל יש פה המון ערכים, זה פשוט לא יאמן כמה ערכים יש פה. כמה אטומים לחוצים בתוך האירוע הזה, כמה דברים נפלאים יש פה. אבל די בדברים האלו, די במשפחה שיש לי לדאוג ויש לי כסף לקנות כלים, די בזיהוי שני הדברים הנפלאים האלו כדי להתמלא בהודיה. עכשיו אני יודע שזה נשמע לנו, יש לי משפחה לדאוג לה, יש לי כסף לקנות כלים, נו כבר, מה הכל הסיפור? מה הכל הסיפור? אבל זה דבר מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. כשאין לך כלים, וכשאין לך משפחה לדאוג לה, אנחנו יודעים איזה הרגשה זו. אבל כשיש לך משפחה ויש לך כלים, אתה מתרגל. אז עכשיו, עם כל הכבוד, עכשיו אתה תתעלם מעל ההרגל שלך ותתבונן על הדברים האלה כמתנת אל. תתבונן על זה, נותן התורה. כאילו עכשיו הוא נותן. כן? אתה התרגלת כבר. כאילו זה דבר מובן מאליו, זה לא מובן מאליו. הכלים האלה הם ביטוי לחסד אלוקי שזכית לו. כמובן צריך פה, אתם מבין? צריכים שמחה בלב כדי לרדת לעומק הערכים האלו. צריך שמחה בלב. אם אנחנו לא מספיק שמחים, אנחנו לא יכולים לראות את הערכים האלו. רק חול וחול. כן? אנחנו רואים את זה כאילו, מה זה? שם מזורחת. שם מזורחת. טוב, יש אדמה מתחת לרגליים. יש אדמה מתחת לרגליים. רוקה ארץ על המים. מוציא את השמש במזרח. להעיר לארץ ולדרים עליה. זה דברים עצומים. אנחנו חייבים לרומם, לרומם את הדברים האלה מעל השגרה, כדי להבין את החסד האלוקי שזורם דרכם אלינו בכל רגע. וזה מה שהיא זכתה פה. עכשיו יש המון דברים כאלו. עצם עובדה שאנחנו פה במכון מאיר ולומדים תורה, תורת ארץ ישראל, שאנחנו זוכים להיות עם חברים טובים בתוך בית המדרש. יש פה כך הרבה דברים שאפשר להודות עליהם. אסור לנו לתת לטובות האלו לקפוא, כי ברגע שהטובות האלה קופאות ולובשות צורה ואופי של מונוטוניות והרגל, אנחנו מאבדים את המגע עם אלוקים, כי אלוקים הוא מתגלה בעולם דרך הטובות. דרך הטובות שבכל יום עמנו, נפלאותיך וניסיך וטובותיך שבכל יום עמנו. אם אנחנו לא מזהים את הטובה כטובה אלוקית, אלא כהכרח וחוק יבש, אוי ובוי, אנחנו מאבדים את הזכות, את החובה, להרגיש קרבת אלוקים. אז הנה, הגברת הזו מפשירה את הנהר הכפור של הטובות, פשוט מפשירה, והוא זורם. הוא זורם מתוך ליבה, אל תוך ליבה ומתוך ליבה, והיא מלאה שמחה בלתי רגלה. תצאו לראות את הילדים, איך הם שמחים על כל גילוי. שום דבר אצלם לא בבחינה של הרגל. הכל משובב את נפשם. את הכל הם פוגשים כבפעם ראשונה, בהתרגשות עצומה. אנחנו זוכרים את עצמנו כילדים. איך היינו מתייחסים לדברים של מה בכך, שם כמבוגרים אנחנו בכלל לא מתייחסים אליהם. בקושי מתייחסים לרשרוש של עלים ברוח, לאיזה פרפר קטן, איזה חצב בזמנו ושעתו. כן? איך אנחנו מתייחסים לזה היום? איך התייחסנו אז? באיזה חדווה, באיזה ראשוניות? זה מה שקורה כאן. מה שקורה כאן. אני זוכר את עצמי שהייתי בעל תשובה צעיר, היה לי תקופת מילואים מסוימת, ואני חושב שלא סיפרתי לכם את זה. סיפרתי?
לא.
אז הייתי בעל תשובה צעיר, זה היה בחודשים הראשונים שחזרה בתשובה, ויצאנו למילואים. כשהיינו יוצאים למילואים, הולכים לרב ביגון למשרד, ומספרים לו שאנחנו יוצאים למילואים, בקשים לנו ברכה. ברכת כהן. והוא היה ברך אותנו ואומר, כן, יוצא איתנו עד המדרגות, ואומר, תקדשו שם שמיים ברבים. עד היום זוכר את הפעם הזו שיצאתי למילואים, פה על קצה המדרגות, עמדתי איתו, ירדתי כבר לכיוון האוטובוס, תקדש שם שמיים ברבים, ככה אומר. וזה היה הולך איתנו, הולך איתנו למילואים, בכל מצב היינו רואים את הדברים מול העיניים, כן? נזכרים בהם, משתדלים לציית להם. ואז מת, באותו מילואים, היה לנו מילואים קשים, זה היה מילואים קשים, זה היה מילואים בחורף, והיינו בסוללת ההוקים שם ליד דימונה. יש סוללת הוקים שם, בקור האטומי, קיצור. אבל יש שם איזה הר כזה גבוה. היה מזג אוויר מאוד מאוד סגרי. רוחות תהום שם, רוחות תהום מאוד מאוד חזקות. והמוצב שהיינו שומרים בלילות, הוא היה מעל התהום. והרוח הייתה באה מהתהום, כמעט מעיפה את כל המוצב. וככה, במשך משמרות של שעות, היינו צריכים להתגונן מפני הרוח והגשם. הגשם שירד, הוא היה מצליף בנו ומסתחרר ברוח לכל הכיוונים. זה היה בית מילואים קשים, מילואים קשים. וכל החיילים, אתם יודעים, כל אחד מחפש את ההזדמנות להתפלח מהמשמרת או להירדם מהמשמרת. ואני שומע את הרב ביגון, תקדשו שם שמיים, תקדשו שם שמיים. וואו, וואו, וואו. 12 בלילה, משמרת תיכונה, 12 עד 6 בבוקר, גשם, קור נוראי. הציוד היה על הפנים, מעילים ישנים, נעליים, לא היה לנו אפילו חרמוניות. אפילו חרמוניות לא היו. ואתה יושב לך בתוך המקום הזה, ואתה אומר, אני ארדם עכשיו, או שלחילופין, אני ארד לחדר ואלך לישון. כן? יש סיור פעם בשלוש שעות, אז אני הולך לישון שעתיים וחצי, קם, מגיע לעמדה, רוב החיילים, הרבה מהחיילים עשו את זה. או שישנו בעמדות, או שהלכו לחדרים. לפחות בעמדה הקרובה לחדרים, לחדרים. כן, הולכים לחדרים, מסתדרים איכשהו. כן, או שאם יש שתיים שומרים, אחד הולך לחדר, והשני נשאר בעמדה וחוזר. ואני יושב שם, זה היה פרשת, פרשת שמות. זה היה פרשת שמות, ספר שמות, פרשה ראשונה, ואל שמות. ואני אומר, מה אני עושה פה עכשיו 6 שעות? מה אני עושה פה 6 שעות? איך אני אעביר את הזמן? הזמן לא זז. פשוט לא זז. ואני צריך לעשות חשבונות. ואומר לעצמי ככה, רק רגע. בזה שאני ממלא את התפקיד כהלכה, אני בעצם מראה שמי שיש לו אלוקים, הוא נאמן לתפקיד שלו, הוא נאמן לתפקיד שלו, הוא עומד בהבטחתו, הוא נאמן, וכן הלאה. אני אומר, זה התפקיד שלי, זה מה שאני לומד, זה מה שלומד בתורה, כן? זה דרכי התורה. אני רוצה להישאר בעמדה. אבל אתה עומד, קר לך ברגליים, ואתה... קר לך ברגליים, אתה לא יכול לדליק אפילו אש, לא יכול לדליק אש בגלל הרוח, אתה לא יכול לדליק. מה אני אעשה? אז פתחתי את הספר, פרשת שמות, הכנסתי שם איזה רשי אחד, לקחתי איזה רשי, ויצא משה ביום שלישי, ויער איש מצרי מכה איש עברי, ויצא, ויער את העם בסבלותם. אז רשי אומר, נתן עיניו וליבו להיות מיצר בצרתם. אני לוקח את הרשי הזה, מתחיל ללעוס אותו ככה, ללעוס, לחשוב עליו, לחשוב עליו, לחשוב עליו. ועם המחברת, היה לי איזה פנקס כזה גדול, ביד, אני כותב, חידוש, רשי, נתן עיניו ליבו, על המילה נתן, מה זה עיניו, מה זה ליבו, מה זה נתן עיניו ליבו, להיות מיצר, בצערתם. 2:15, כתבתי דברי תורה, יש לי זה עד היום, חלפו מאז כבר למעלה מ-30 שנה, יש לי עד היום את המחברת הזו בבית, עד היום, לאחרונה אני פשפשתי קצת ביומנים, וכל המחברות של פעם, אז מצאתי את הפנקס של המילואים שם, כן? ומצאתי שם את כל הדברים שכתבתי באותה משמרת. דבר מעניין. הרבה שנים חלפו, ומצאתי את זה. והזמן איכשהו עבר. ואז הגיעה המשמרת, וראו אותנו ככה, את שנינו בעמדה, היינו שני בעלי תשובה, אחד מבית קמה, אופר הד, ואני. שנינו היינו באותה עמדה, ושנינו... ברוך השם, ערנים כמו שצריך, וזה, המפקד בא, אחרי שהוא אסף את הישנים מהעמדות, ושלף אותם מהחדרים, כן, את מישהו תפס, מעלה על נס. כל הכבוד, הלוואי שכל הדתיים היו כמוכם. ואני שומע את הרב ביגון, קדשו שם שמיים ברבים, קדשו שם שמיים ברבים. משהו, משהו. ואז, כן, אז זה נגמר. אבל מילואים היה לנו גם, אנחנו הכנו מחסני ימ"ח, כן? היינו צריכים להכין מחסני ימ"ח, לנקות, לצבוע את הציוד, עבודה לא פשוטה. והתפקיד שלי היה לנקות ולצבוע כאיזה 400 בזנתים. זה ברזלים כאלו, כן? בזנתים. זה משהו כמו 4, לא רק אני הייתי לבד, היינו כמה 4-5 חברים. העבודה הזו מתי תיגמר? מה זה לנקות איזה מהחלודה, מהבוץ, ואחרי זה לצבוע איזה בשחור? אמרתי, מה אני עושה? איך אני עושה עבודה כזו? אם אני לא אבין את הערך של העניין, אין לי סיכוי. בקיצור, התחלנו לעבוד בסביבות 9:00. ואני חושב, עושה את הברזל הראשון. נו, ברזל שני, אוי, ברזל שלישי, כבר אין לי כוח. אני אומר, אם עכשיו אני לא מברר, מה אני עושה פה? אני לא אצליח לעמוד בזה. והתחלתי לחשוב, כן? אני מנקה את הבזנתים כדי שהציוד יהיה תקין, שלא יהיה מצב של הפתעה בשעת מלחמה, ובכלל לעשות נחת רוח לרס"ר שביקש מאיתנו לעשות, הוא צריך להגיש דוח בפני המג"ד, וכן הלאה, כל מיני חשבונות כאלו, וגם את העניין של קידושים שמיים וכו'. והתחלתי לצבוע. ואני מתענג על כל ברזל ברזל. אני מתענג על הברזל, מנקה מים בהתחלת הבוץ, אחרי זה עם מברשת פליז, מנקה את החלודה, חושף את המצע של הברזל, מתחיל לצבוע בשחור, מניח את זה מול השמש מאחורי האנגר, ככה שם איזה יפה, ככה לאסבסט, אחד פה, אחד פה, ככה מסדר, מסדר של ברזלים. מגיעה השעה 2 בצהריים, כולם הולכים לארוחת צהריים ולשקם, אני נשאר. בא אליי המפקד, אומר לי, למה אתה נשאר? עכשיו זה הפסקה. אני אומר, אני לא יכול להפסיק, אני כל כך נהנה מלצבוע את הבזנתים. מה אתה כל כך נהנה? יש לך 22 יום, מה אתה כל כך לחוץ? יש לך זמן. אמרתי לו, אני פשוט נהנה. למה אתה נהנה? אז אני אומר לו, כי אתה נהנה. אתה נהנה שזה כל כך יפה. כי הוא נורא שיבח על הברזלים הצבועים. הוא שיבח, בתחילה שיבח. אני, אתה נהנה, אז אני נהנה. הוא אומר, או, כל הכבוד, הלוואי וכל הדתיים היו כמוכם. אני אומר, זה משהו מדהים. משהו מדהים. מה אני רוצה להגיד? היכולת להיכנס לערך של הפעולה שאתה עושה, היא נותן לך שמחה. היא הופכת את הפעולה ליצירה. פשוט ליצירה. כשאתה עוסק ביצירה, זה משהו אחר לגמרי. אתה מתענג. זה מה שעשתה פה. וזה קורה להרבה מאיתנו בחיים. יש אנשים שבאמת עושים פעולות באופן יצירתי, באופן טבעי. כי הם אוהבים לעשות את הדבר המסוים שהם עושים. אבל גם כשאנחנו עושים דברים שלכאורה אנחנו לא אוהבים לעשות, אנחנו משתדלים אבל לעשות אותם בשמחה ולברר את הערך שלהם, אנחנו יכולים להיכנס למרחב עצום של עשייה מתוך שמחה. זה מאוד מאוד חשוב. בלי זה קשה לעשות דברים. היא הפעילה ראשון כמו וכולי. מתוך יש בקשה, ליבם עליה הודעיה, את זה מודע שיש לה כלים, להדיח ודאי מזון לאכול, ומשפחה לדאוג לה. ואז, שימו לב, ואז התרחש הלא יאומן. מה גורם את שמחה שאדם עושה מתוך שמחה? שאדם עושה מתוך שמחה, מה הוא בעצם מראה ומגלה? שבפעולה הזו יש אוצר גדול. עד שהיא לא עשתה את שטיפת הכלים בשמחה, אלא בפנים אגומות. מי רוצה בכלל לעזור, או מי בכלל מתעניין במה שהיא עושה. אבל כשאדם עושה דבר בשמחה, פתאום אנשים מתחילים להתעניין בפעולה הזאת. הפעולה הזו עוצרת בקרבה אור גדול. איך אני יודע שהיא עוצרת בקרבה אור גדול? תראו איך היא עושה את זה. תראו איך הוא מטטא את הרחובות. ואיזה צהלה ואיזה שמחה. גם אני רוצה לטטא את רחוב. גם אני רוצה לזכות באוצר שתמון בפעולה הזו. גם אני רוצה. ואז קרה לא יאומן. לא רק שילדיה באו לעזור לה כדי לקחת חלק באותה פעולה מקוננת וחשובה, אלא אפילו בעלה הופיע במטבח, הועיל לקום מלפני הטלוויזיה, כן? משחק הגמר, והציע את עזרתו. הציע את עזרתו. כדאי שנדע שכל מה שאנו עושים מתוך שמחה מושך אחרים להצטרף אלינו. עכשיו כדאי לשים פה לב. איזה אור יותר גדול? כאשר אדם שמח בשטיפת כלים, או כאשר אדם שמח באכילת גלידה? איזה אור יותר גדול? שטיפת כלים. למה זה אור יותר גדול? למה זה אור יותר גדול? כי האור הזה נתגלה ונחשף בתוך פעולה שבטבעה היא פחות מושכת. את הנפש. לכן זה אור יותר פנימי. מה שאין כאן, התענוג באכילת הגלידה. מכיוון שהתענוג הזה הוא תענוג טבעי בלבד. ממילא, גם כאשר אתה שמח לכל גלידה, אתה לא בהכרח מגלה את האלוקי. אתה מגלה את הזיקה היצרית לפעולה. אבל כשאתה שוטף כלים בשמחה, אי אפשר שזה לא יהיה מתוך חשיפת ערך פנימי ועמוק. לכן, כשרואים אדם שמח בשטיפת כלים, זה יותר מושך. מאדם ששמח בחילת גלידה. כי מבינים שפה יש אוצר שלא מתגלה לעתים קרובות. לא מתגלה לעתים קרובות. למה הדבר דומה? סופר על הרב קוק, כשהוא הגיע לקיבוץ אלומות, אז הוא ראה שם את החלוצים, הוא ראה שם את החלוצים סביב המדורס, חוגגים ושמחים, כן? והוא לבש גם בגדים כמו שלהם, והצטרף לריקוד. עכשיו, מי שרואה את הפעולה הזאת, כן? איך הרב קוק שמח עם החלוצים, וגם ראה את הרב קוק שהוא שמח בלימוד תורה. נגיד, בלימוד תורה. איפה עשוי להתפעל יותר? איפה עשוי להתפעל יותר? כשהוא שמח עם החלוצים. כי האור, או הערך, שנמצא בפעולה הזאת של החלוצים, אותם חלוצים שהם מחללי שבתות, ואולי גם אוכלי שרצים, ונבלות. אבל הרב קוק רואה לפני ולפנים. הוא רואה את הערך העצום של השיבה לארץ ישראל, ואת בניה בוניה, והוא רואה פסוקים בנביאים, עוד תתאי קרמים. הוא רואה את התגשמות חזון הנביאים נגד עיניו, לפחות בתחילתו והכי תולה, ומזה הוא שמח. יש פה התגלות של אור גדול מאוד. אז הוא לומד תורה ושמח, זה הוא כבר ידע לעשות מגיל 3. זה טבעי לו. כשרואים את הרב קוק שמח בנסיבות כאלו, זה דבר שמאוד מושך את העין. מאוד מושך את העין. מסופר שכאשר הם התארחו רביעיית הרבנים יתארחו בזיכון יעקב במסע הרבנים בגליל. אז רביעיית הבנים יתארחו בזיכון יעקב, יקצו להם שם בית מטעם עבד, יקצו להם בית. בית שכולם ישנו, כל הרבנים ישנו שם בלילה. אז בבוקר כל הצדיקים האלו, כל אחד קם למלאכת התפילה, מכינים את עצמם לתפילה, זה קם שתיים, זה קם שלוש, זה קם שלוש וחצי, כל אחד עם ההכנות שלו. ואז קורא מים בשעה שלוש בבוקר, שלוש וחצי בבוקר, תוך כדי שהרב קוק מכין את עצמו לתפילה, והרב זוננפלד מכין את עצמו לתפילה בפינתו, פתאום מה שומעים? מי קם איתם? החלוצים. הם הולכים לכרם לעבוד בשדה. אבל הם על העגלה, בנים ובנות, על העגלה, ושרים שירים, היי נבנה הגליל, היי, הם שרים על העגלה. והרב זוננפלד סותם את האוזניים. אוי, שירת נשים. אוי, שירת נשים. והרב ככה מקשיב, מקשיב. אז שומעים אותו אומר, עוד תתאי כרמים בתולת ציון. עוד... הוא מתחיל להגיד פסוקים. מה הוא רואה בחבורת הפרחחים האלה שנוסעים על העגלה, בנים ובנות, ושרים, היי נבנה הגליל. מה אתה רואה שם? איזור גדול. אתה סותם את האוזניים ואומר, אוי! שירת נשים, או שאתה אומר, עוד תתי כרמים, איזה פתוס נבואי כזה. זה שייך לסוגיית חשיפת הערכים במצבי חיינו השונים. אנחנו נקרא את החצי שורה הזו ונסיים, והציע את עזרתו, כדאי שנדע שכל מה שאנו עושים מתוך שמחה, מתוך שמחה זה גילוי ערך, מושך אחרים להצטרף אלינו. הם רוצים גם לזכות במגע עם הערך הכמוס בתוך המעשה הזה שאנחנו זכינו להאיר אותו ולשמוח בו. צור כאן.